דרך האמצע, לא להפריז, לא לכיוון השלילה של צורכי הגוף, ולא לכיוון העדפה והפרזה. זו גאוות הגוף שהיא טובה, כלומר נוכחות פיזית ונוכחות או ביטוי של צורכי הגוף לפי הטבע הישר שאלוקים ברא אותם. ולא ישתה ולא יאכל בכלים מאוסים, פן יעבור על בל תשקצו נפשותיכם. שוב, הנהגה שהיא בניגוד לצורך הטבעי, הנפשי, כן? לא, אל תשקצו את נפשותיכם, אלא הכל יהיה בנקיות. הכל יהיה בנקיות, פה הביטוי נקיות הוא מציין את דרך האמצע. דרך האמצע של הרמב״ם, בלשונו של הלכות צדיקים זה נקרא נקיות. כן? נקי הכוונה היא בלי תוספות, בלי סיגים. זה נקרא נקי. נקי, כן? דבר שהוא בעצם נמצא במצב האופטימלי, הרצוי שלו, זה נקרא נקי. וגם שולחנו יהיה נקי, גם מיטתו תהיה נקייה וכל ענייניו יהיו נקיים, גם גופו יהיה נקי ולא מזוהם, אך יזהר לרחוץ פניו, ידיו ורגליו, גם כל גופו לעתים. גם כל גופו לעתים. טוב, מצוי אצלו אם מתרחץ בכל גוף תמיד, כמובן הכל תלוי לפי המקום, מקומות חמים יותר, מקומות קרים יותר, מזיעים יותר, מזיעים פחות, לא משנה, הכוונה היא שצריך לרחוץ את הגוף, כן, לנהוג כבוד בגוף. כן, מכיוון שהגוף הוא אכסניה לנשמה ונבנה או נברא בתבנית. מה? אנחנו בעמוד כ"ג. כן, אז בספרים שלכם, יש בספרים הישנים, מי שרואה את זה, שיגיד.
איזה
שער? שער הגאווה. שער הגאווה. כן, לפה הגענו פעם שעברה, זה היה מעין סיכום של הפעם הקודמת. הנה, עכשיו פה. כאשר מצינו, כמו שמצינו בהלל הזקן. כמו שמצינו בהלל הזקן, עימם. כן, מהלך והולך עימם. כאשר הוא היה עוזב את בית המדרש, הולך לביתו לישון, כן, נפטר מתלמידיו, היה מהלך והולך עימם. מצד אחד היה מהלך הביתה, ומצד שני הולך עימם, היה לו קשה להיפרד מהם, כנראה שגם להם היה קשה להיפרד ממנו. אז הוא היה מהלך לדרכו, אבל הולך עימם. כן? קשה פרידתם, כן? ככה ללוות את הרב עד פתח הבית, הם מלווים אותו, כן? לא להפסיד רגע אחד של מהלך והולך עימם. טוב, אמרו לתלמידיו, רבי, ליכן אתה הולך? אמר להם, לעשות מצווה. אמרו לו, וקימה מצווה זו? אמר להם, לרחוץ בבית המרחץ. אמרו לו, וכיזו מצווה היא? כן? מה התמיהה של התלמידים? אנחנו רגילים שמצווה זה פעולה שמתגלה ברצון אלוקי חזק ותקיף מאוד. כן? יש תרייג מצוות? תרייג מצוות, פירוש הדבר, תרייג, או רמח, כן? רמח עשה ושסה לא תעשה, כן? או רמח עשה זה רמח פעולות שהרצון האלוקים מתגלה בהם בתוקף. והנה פתאום אומר, כן, אומר להם הלל שהוא הולך לעשות מצווה. איזה מצווה אתה הולך לעשות? כלומר, איזה פעולה אתה עכשיו הולך לפעול שמתגלה בה הרצון האלוקי בצורה חזקה כל כך? לרחוץ בבית המרחץ. נו, לרחוץ בבית המרחץ. איזה תשמיש קדושה זה? הגוף? טלית, תפילין. מצוות, אנחנו יודעים מה זה מצוות, כן? אבל איזה מצווה יש בדבר הזה, וכמה מצווה זו? אמר להם, הן, זו אכן מצווה. זאת אומרת, לימוד גדול מאוד בעצם, איך האדם הגדול, האדם הקדוש, האדם הטהור, הוא למעשה מגלה שרצונו של השם יתברך הוא מתגלה בכל. זאת אומרת, גם בתבנית עברי הגוף, וגם בשמירת הגוף מתגלה הרצון העליון. אל תאמרו שהרצון מתגלה רק בתוך בית המדרש. נכון שישבנו עכשיו ולמדנו בבית המדרש משך כל היום כולו, עכשיו אתם מהלכים איתי, כדי, למה הם הולכים עם הרב שלהם? כדי לראות את הליכות חייו. מה אתה הולך לעשות עכשיו? הם שואלים אותו, מה אתה הולך לעשות? כי מה שהלל עושה זה מצווה. או זה יש בזה איזשהו גילוי של כבוד השם. הם רוצים לדעת. אבל התמיהה שלהם הייתה, שגם שטיפת הגוף שלו, זו היא מצווה. לא, מה אני הולך לעשות עכשיו? עכשיו אני הולך להפריש חלה, אני יודע. עכשיו אני הולך, זה מצווה. אבל הוא הולך לשטוף את גופו. זו מצווה, זו דרך אחרת, אפשר להגיד דרך אחרת, אפשר להגיד נימוס, אפשר להגיד אסתטי, כל מיני ביטויים. אבל מצווה, להעלות את זה למדרגה של מצווה, זה הדבר שבאמת מטמיע אותם, ואת זה הם חפצים להבין, לרדת לעומק הנהגתו של הלל, או מחשבתו, השקפת עולמו של הלל, בזה. כן? אבל הוא מגלה להם שגם הפעולה הזו, שמירת הגוף, היא נעוצה בשורשה ברצון אלוקי. כלומר, הרצון האלוקי מתגלה דרך שטיפת הגוף. אני לא יכול להגיד לא פחות. גם לא נוח להגיד גם. אלא מתגלה בתוקף גדול. גם דרך הפעולות שהן לכאורה פעולות של דרך ארץ, פעולות של דיפור ואסתטיקה. לא, גם פה מתגלה רצון אלוקי. כי בצלם אלוקים ברא את האדם, בצלו בדמות. ומכיוון שהגוף משמש בעצם, כן, לעבודת השם יתברך, ובתוך הגוף הזה מתקיימת העבודה יותר פנימית, כלומר שאדם מתפלל, הוא מתפלל בתוך הגוף. הגוף הזה ראוי לכל כבוד ועיקר מצד מה שהוא משמש נרתיק, כן, דרוקתי כדאורייתא, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, הוא הנרתיק של התורה. עצם העובדה שכרגע הגוף הזה מלווה אותנו בלימוד, ומעצם נוכחותו ובריאותו מתאפשר לנו להביע את מחשבותינו, מגיע לו מקלחת חמה היום. מגיע לו מקלחת חמה. בפירוש, מצד זה, לא מצד אחר, לא מצד עצמו, מצד היופי שלו, כן, בבחינת נזם זהב ואף חזיר, יופי שתלוש משורש שבקדושה. לא, מצד זה לא מגיע לו כלום. זרוק לו איזה עצם, נגמר הסיפור, אני יודע, מתוך רחמנות. אבל לשטוף את הגוף, לשטוף אותו, למרק אותו, לצחצח אותו, מצד מה? אתה חייב לקשור את הפעולה הזו למקום גבוה. זה מה שלמד אותם הלל. הלל מלמד אותם שגם את הגוף יש לקשר למקום גבוה. צריך להכיר לו טובה עמוקה מאוד מצד זה שהוא בעצם משמש לנו את הבסיס התחתון. הבסיס התחתון, התנאי, הבסיס התחתון לפעולות עליונות מאוד. ועבודת הלב ועבודת האיברים משתלבות זו בזו. בלא איברים גם עבודת הלב לא יכולה להתקיים, כן? מצד זה חשיבותו הגדולה של הגוף. לאחד אתה הולך, אמר להם לעשות מצווה, אמרו לו וקימה מצווה זו, אמר להם לרחוץ בבית המרחץ, אמרו לו וקיזו מצווה, אמר להם הן מקל וחומר. מה עם איכונין של מלאכים שמעמידים אותו בבתי קריטאות ובבתי קרי קיסאות? מי שנתמנה עליהן הוא מורכן ושוטפן, והן מעלים לו מזונות, ולא עוד אלא שהוא מתגדל עם גדולי מלכות. אני שנבראתי בצלם ובדמות, דכתיב כי בצלם אלוקים עשה את האדם, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, הקל וחומר מאיפה הוא נלמד? הקל וחומר הוא נלמד מהכבוד והעיקר שנותנים לפסלים מתים. פסלים מתים, פסל ברונזה, סדאם חוסיין, במרכז קהיר, במרכז עיראק. הנה, שוטפים אותו, ממרקים אותו, ואלו שמרקים אותו מקבלים איזה שכר. מקבלים שכר, ולא רק שמקבלים שכר, אלא שרואים אותם ברחוב, זה שוטף את הפסל של סדאם חוסיין. וואי, תן יד, אפשר להיות חבר שלך, וזה. כן? מתגדל עם גידולי מלכות, וכל מה הוא עושה? עכשיו, לא נדבר כרגע לאיש, אבל סתם כדוגמה, שהוא ממרק פסל ודמות של אדם חשוב, נגיד, כן? לא הוא, זה חושב גדול. אדם חשוב, אדם חשוב, באמת אדם חשוב. אז הוא ממרק את הפסל ואת הדמות, למרות שהפסל והדמות זה לא אותו אדם. זה לא המלך או המושל, זה רק הדמות שלו, באבן, בברזל, בברונזה, בנחוש, לא משנה. אבל כבר יש סיבה למרק אותו. כבר דבק בפסל הרושם של הגדלות של האיש הזה. בתודעה האנושית יש את הזיקה, את הקשר הזה שאנחנו מקשרים בין הדמות הזו לבין הגדול. כבר בלבבנו מתקבל איזה רושם של כבוד שמחייב אותנו לנהוג כבוד בפסל הזה כביכול. אז מה נגיד? הדבר שהוא לא פסל. על הגוף שלנו. שהגוף שלנו מאורגן לגמרי באופן אורגני. עם הנפש. כן? הכל מחובר, הכל בעצם פועל בתיאום והרמוניה. בשעה שהגוף עכשיו פועל, עושה את הפעולות שלו, מי פועל פה בתוכו? הנשמה פועלת. היא מביעה את עצמה, זה נקרא שפת הגוף. מה זה שפת הגוף? הגוף השפה הפיזית שלו היא מרמזת על שפה פנימית. אם הרב קוק עושה לנו, כן, יש את התמונה הזו שעושה ככה, כן, עושה ככה עם היד. הנשמה שלו עושה ככה, היא דורשת להתבונן. היא אומרת תתבוננו. מי אומר? הנשמה אומרת תתבונן. אבל הגוף מציית, זה כמו איזה משיכה בחוטים, כן? תיאטרון בובות. אדם עומד מאחור ומושך, והבובה עושה ככה או ככה. אבל מי עושה ככה? מי שעושה ככה זה נשמה. זו שפת הנשמה שהיא מביעה את עצמה דרך כל המעברים. נשמה, רצון, גוף. אז הגוף עכשיו הוא מדבר בשפה של הנשמה. לא מגיע לו זה מקלחת, לא מגיע לו מקלחת על זה. ודאי שמגיע לו מקלחת על זה, לא מגיע לו אוכל טוב בשביל זה. בטח שמגיע לו אוכל טוב. זו מצווה. מכיוון שהוא מבטא, הוא בבואה והשתקפות, כך צריך להיות לפחות, כן? הוא השתקפות של עולם פנימי חשוב יקר מאוד. אז זה הקל וחומר. כן? על חת כמה וכמה. חת כמה וכמה. אגב, זה גם ההבדל. יש כאלה אומרים, המצוות הם סמלים. המצוות הם סמלים. מה זה נקרא מצווה היא סמל? זאת אומרת, שאתה מתעטף בתלית, זה בעצם רק סמל. אין פה חיים בתוך התלית. זה סמל כזה, כן? סמל זה משהו, פעולה מעשית, שהיא אסוציאטיבית, כן? זה נקרא סמל, היא מזכירה לך משהו אחר, כן? אבל לא שבמצווה הזו עצמה, יש בעצם בנוי, בעצם מובנה בתוכה, תוכן רוחני. כן? זה מצוות כחיים. המצוות זה חיים, אשר קידשנו במצוותיו. כן? זה אותו דבר עם הגוף. הגוף הוא ספוג. כן? הוא ספוג. הוא משמש בעצם איזשהו מעטפת של עולם הנפש. זה דבר מאוד חשוב. לכן קהיללת אלוקים תלוי. שכל מי שרואה את האדם תלוי, אומר... המלך תלוי. עד כדי כך אמרו חז"ל, לכן אסור להשאיר נבלתו של אדם על העץ. כן? יש בזה צד ביזיון לריבונו של עולם. תסמוך, חלילה, ככל שהגוף הוא בנוי בתבנית העולמות העליונים. כן? אמרנו, צווארך כמגדל השן, שערך כעדר הגולש, שהכל זה רמזים לעניינים רוחניים עליונים מאוד, וכל זה נרמז בתבנית הגוף, בזוויות, בסימטריה, בחתך הזהב שלו. אם כן, צריך לנהוג בו כבוד. ביזוי גופות, כן, כן, אחרי המוות, כל, 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 כל הצד ההלכתי של ההתנהגות, גם עם החי וגם עם המת, בעצם נגזר מזה, מצד הכבוד והעיקר שיש לתת גם למסגרת הפיזית של אדם. כן, יאול. כן. גם, גם. שאין בו שיש בו, אני אמרתי שיש בדי, כל המצוות הם לא סמלים, כל המצוות הם חיים בעצם, הם עורקים של חיים. לא, אמרתי, יש כאלה אומרים שזה סמל. אנחנו לא אומרים שזה סמל, אנחנו אומרים שזה חיים, עורקים של חיים, זורמים, זורם בפנים חיים חזקים.
הוא לובש אותה בתור סמל,
לא, חליל, חליל
סמל שהוא מקיים
מצוות. לא, שום
אחר יש בה איזה חיות.
לא, לא. ודאי, איזה שאלה, יש בזה חיות עצומה בתוך המצווה. בתוך המצווה עצמה יש חיות עצומה, כן? ודאי, ודאי שהקדושה היא בתוך המצווה עצמה, בתוך התלית הזו, בתוך הבד הזה עכשיו, יש בפנים חיים חזקים מאוד. כן? כמובן שכדי לזכות באמת שהחיים האלה יתעוררו עלינו, כן? יתעוררו עלינו, אנחנו צריכים את הכוונה המתאימה, אנחנו צריכים את הדקדוק ההלכתי של קיום המצווה. ודאי, יש בזה תנאים. כן? אבל החיים לא באים לנו במקום, ממקום אחר. הציצית עצמה ממשיכה עלינו את החיים. כן? דרכה, דרכה. זה לא בא עם מקום אחר, שאתה עושה את זה פה והחיים באים לך עם מקום אחר. זה דרך הציצית. זה דבר מופלא ביותר, לא קל להבין, לא לחינם גם נמשכו רבים רבים להנחה הזו, שבאמת המצוות הם סמלים ותו לא. סמלים. קשה להבין איך דבר כזה, חתיכת בד כזו, כמו שאתה אומר שאולי, קשה להבין איך חתיכת בד כזו, היא בעצם מעבירה דרכה חיים. כן? ממש דרכה. זה דבר שהוא קשה להבין. אבל זה המצוות. קידשנו במצוותו. בתוך המצוות. בכל דרך אחד, דאהו. בתוך הדרכים עצמם הוא נמצא. בתוך הדרכים הוא נמצא. לא, זה לא מצווה. אלא אם כן, יש בזה צעה של מצווה. לא בדיוק, כן. אבל דגל של עצמו, אנחנו לא יודעים שזה, לא שמענו שזה מצווה. לא שמענו שזה מצווה. זה בהחלט יכול להיות משהו יותר אסוציאטיבי. זה יכול להיות משהו יותר אסוציאטיבי. כשאתה רואה את הדגל, כן? אתה באמת אולי יכול להיזכר בדברים אחרים, כן, זה מעורר בך כל מיני חושות, אבל הוא כשלעצמו זה לא תשמיש מצווה. לא תשמיש מצווה. מה?
זה
ארבע כנפות. ארבע כנפות. כן. רעיון לא רע. בסדר, אפשר. אם אדם שם, אם אדם משתמש בבגד, דגל כבגד, ויש לו ארבע כנפות, צריך להיות בו ציצייה, אתם מסופים. כן, נכון. אבל אתם עובדה שזה דגל, זה לא מלא ולא מוריד. כן? זה לא מלא ולא מוריד. כן? זה כמו בגד רגיל. אין לזה בלה מיוחד בגלל שיש לזה מגן דוד. מעלה מצפתית. כן? מעלה מצפתית. לא. כן. כן, כאן איפה שהיא אחת, הכל מחובר, הכל מחובר. ודאי, הגוף יכול גם להיות, נכון. הגוף יכול להיות גם מסגרת הופעה של דברים שליליים. כן? יכול להיות מסגרת הופעה של דברים שליליים. ודאי, ודאי. משום ספק, אנחנו לא מדברים כרגע על המצב הזה. אנחנו מדברים על האפשרות של הגוף בעצם לבטא דרכו. את הנשמה. אדם יכול להגיע למצב כזה שכל שפת הגוף נשמתית לחלוטין. מכף רגל ועד ראש. כל תנועה שהוא עושה מחושבת. כל תנועה שהוא עושה יש בה איזה הבאה של, כן. לא סתם עושה פעולות סתמיות, כל מיני סתם זורק ידיים לפה ולשם. לא, זה לא. יכול להגיע למצב כזה שכל הליכות הגוף שלו הם בעצם השתקפות מדויקת ומדוקדקת של הליכות עולמו הפנימי. זה דבר שדורש המון המון מעמד להביא את הגוף למשטר כזה ולמשמעת כזו, כן? זה דבר לא פשוט, לא פשוט, אבל הגוף יכול. כן? וגם שהוא לא מגיע למדרגה כזו, אני אומר, עצם העובדה שכרגע הוא עוזר לנו לשבת ללמוד תורה, עצם העובדה הזו, מדבר על הדבר הפשוט הזה, שכרגע בזכות הגוף הבריא אנחנו יושבים ולומדים תורה. כי אם היינו עכשיו חולים, לא היינו חולים ללמוד תורה, היינו פטורים ללמוד תורה, אפילו, לא רק פטורים, אפילו אסורים בלימוד תורה. יש מצבים שחולי הגוף, כן, הוא אוסר עליך ללמוד תורה, כגון שאדם נזקק לעין כבב, בכל רגע ורגע, ואין גופו נקי, הוא לא יכול ללמוד נזק. הוא לא יכול ללמוד. אז עצם העובדה שהגוף מאפשר לנו כרגע לעסוק במצווה כזו, זה כבר סיבה לכבד אותו מאוד. אם אנחנו צריכים לקרוא רבי לאדם שלימד לנו דבר תורה אחד, רבי, אז מה נגיד על הגוף שעוזר לנו כל כך? צריך לכבד אותו מאוד. זאת אומרת, אני לא רוצה פה להפריז בביטויים, אבל אנחנו מבינים לבדינו כמה כבוד בעיקר צריך להעניק לגוף הזה בגלל העובדה הזו. לא בגלל שהוא הולך לשוק, לא בגלל שהוא, אני יודע, עושה דברים שליליים, לא בזמן שהוא עושה דברים שליליים, אבל בגלל העובדה הזו שהוא מאפשר לנו לקיים מצוות בוראינו, כן? זה דבר שלעצמו צריך להראות לנו לכבוד גדול, לשמור עליו מכל משמר. מכל משמר. כן? לא דבר כרגע לסלסל בשערינו ולמשמש בעינינו ולהתחיל, לא על הפיזיקה הזו מדבר, דבר על הצד החיובי. כן? זה מה שרצה לעורר אותם הלל. כן? אני ממרק את הגוף שבזכותו אני אלמד אתכם תורה, בזכותו אני עובד את הקדוש ברוך הוא. כן? הוא ראוי לכל זה. זו אכן מצווה. זו אכן מצווה. כן, מה אתה שואל? זה שהגוף מושך אותנו לחומריות, זה לא אומר שלזה הוא נועד. שום פנים ואופן לא. ודאי שלא לזה הוא נועד. אתה מבין? זה לא שהגוף מושך לחומריות וכאשר אנחנו מכניסים אותו לבית המדרש, שהוא עושה משהו שהוא מנוגד לטבעו. לא. אדרבה, זה טבעו של הגוף. טבעו של הגוף זה ללכת לבית המדרש. זה הטבע האמיתי שלו. אנחנו רוצים להחזיר אותו לטבע האמיתי שלו. אנחנו מרגילים את הגוף לעסוק בדברים של קדושה. אנחנו רואים פה את הדבר המופלא הזה, באמת, שהנה, ברוך השם, זכינו פה להיות בישיבה, ולראות כיצד חיי גוף מתנהלים על פי תורה. אנשים יושבים פה, מאות אנשים, יושבים פה מבוקר ועד ערב ולומדים תורה. אבל זה פלא עצום. זה פלא עצום. כל בני העולם פשוט לא מאמינים מה שקורה פה. אדם שיבוא מן החוץ, כן, מסתכל מה שקורה פה במשך יום שלם, ייתן את עיניו על מה שאנשים פה עושים, על מה שהם אוכלים, איך שהם לומדים, כן? איך הם מאופקים והליכות החיים שלהם. הוא יהיה בפליאה גדולה מאוד. פה אנחנו מראים דוגמה לאן הגוף שייך באמת. אנחנו משתתלים. לאן הגוף שייך באמת. אחרי זה, עם ההנהגה הזו שאנחנו קונים פה, מרגילים את הגוף באורחות צדק, אנחנו נצאים החוצה. ואז ברוך השם, הגוף מתגלה באמת כאבן נאמן של הנשמה, גם בחוץ, כן? גם כאשר יש לו את ההזדמנות כביכול, כן, רק לברוח, כן, לברוח ולהתחבר.
אני רוצה את המרכיז
הידוע, עם העיוור ועם... כן, מרכיז זה על זה, נכון, נכון. אבל פה אנחנו מרגילים אותו, אנחנו מאמנים, זה מכנה האימונים שלו. אנחנו מרגילים אותו להביע את עצמו בצורה נכונה. כן? להביע את עצמו בצורה, להביע את הצרכים שלו בצורה נכונה. את הרעב שלו, את הצמא שלו, את הדרישה שלו לכל מיני דברים. לומדים להביע בצורה נכונה. הוא מתרגל ללכת בנימוסי הנשמה. לאט לאט. זה תהליך של שנים לגבי שנים. אבל לאט לאט הדברים הולכים וקורים. אנחנו נעשים יותר מופקים, יותר שולטים בעצמנו. כן? יותר רגועים. כן? יותר מאוזנים. לאט לאט. אם כן, זה מה שהוא לימד אותנו פה הלל, את המידה וגם אותנו, ועוד כתיב, ועוד כתיב כל פעל השם למענהו. כן? כל פעל השם למענהו. אם כן, כל מה שפעל השם, כל מה שנמצא בעולם העשייה, זה בעצם למענהו. כל מה שנמצא בעולם העשייה, הוא קשור בשורשו בעולם האצילות. עולם האצילות, עולם עליון מאוד, כן? שורש הרצון האלוקי העליון. כל מה שפעל השם והגוף בתוכו, ממילא הוא בעצם הופעה והשתלשלות של עולם רוחני. זה נקרא כל פעל השם למענם. המים האלו, אין מים אלא תורה, אמרו חזק. זאת אומרת, המים האלו, למרות שזה נראה דבר גשמי בשורשו, זה בעצם תורה. כן? אין מים אלא תורה. כן? רב נבנצל נתן איזה שיעור, בזמן השיעור, ככה נדמה לנו שככה דיבר הרבה, רק שמישהו הביא לו מים לשתות, הוא היה עם תפילין גדולות פה, תפילין שימוש הרבה כזה. כן, שם קובלים, שמים תפילת מלכה, כזה תפילין גדולות. בתוך כדי השיעור, כל כולו היה. לא יודע, הרגשנו שהוא כבר דיבר איזה שעה לו חצי ברציפות כמעט, רמב״ם, דברים קשים, סוגיות פה, סוגיות שם. אחד החברים בא להביא לו מים, אז הוא אומר, לא, תודה, אין מים אלא תורה. כפשוטו, אצלו, באמת, תורה זה מים. הוא לא רוצה להשתות, לא רוצה להשתות. תודה, תודה, אין מים אלא תורה. כל פעל השם למענה הוא פירוש הדבר, שבעצם הגוף, יש פה משהו יותר עמוק מה שאמרנו עד עכשיו, ואני ספק אם אני יכול להסביר אותו בכלל, אבל צריך להבין שכל העולם התחתון שלנו הוא בעצם בבואה והשתקפות של עולם עליון. אלא שבכל עולם ועולם הדבר מתואר בשפה של העולם ההוא. בשפה של העולם ההוא. עשינו פעם דוגמה לגבי שולחן למשל, שבשולחן יש לו כמה רבדים, יש לו את הרובד הגשמי, יש לו את הרובד המולקולרי, האטומי והתת-אטומי. למעשה, הרובד התת-אטומי זה נשמת החומר. החומר הזה שאנחנו מרגישים פה, הרמה החומרית של השולחן, מה שאפשר למשש, ויש לו משקל, ויש לו ממדים, הממד הזה הוא בעצם הופעה חיצונית של מה שקודם לו. מה קודם לו? המולקולות. ומה קודם למולקולות? האטומים. כל אחד זה הופעה, כן, של הדבר הקודם לו. הגוף זה השתלשלות והופעה של עולם עליון. רק בעולם הזה הוא מבוטה בצורה של גוף. כן, הנה, ככה, באיברים כאלו, בגידים, רמח איברים, כנגד רמח איברים, רמח איברים גשמיים, כנגד רמח איברים רוחניים. זאת אומרת, העולמות מחוברים זה בזה. אחד זה משל, והשני זה נמשל. העולם התחתון שלנו, כפי שהוא מופיע לפנינו ברמה הפיזית, הוא בעצם משל של עולם פנימי ממנו. זה צדקת הקיום של המשל, רק מצד מה שהוא הופעה של הנמשל. הנמשל זה תוכן פנימי, יותר רוחני, יותר אצילי, יותר עליון. הוא מתגלה לפנינו גם באיזושהי הופעה פיזית. אבל צריך לזכור שההופעה הפיזית הזו היא קשורה לרעיון גבוה. משל למה הדבר דומה? אתה כבר לא תזלזל במים אחרי שאתה יודע שזה נמשל לתורה. גם המים האלו מקבלים משמעות אחרת. הזכות שלהם, זה שהם מקור חיים לאדם, זה מאוד מזכיר את התורה. זה שמקבלים את צורת הכלי שנכנס בתוכו, כן? יש הרבה צדדים במים פיזיקליים והתנהגותיים שמזכירים לנו תורה. אוי, איזה כבוד כבר אנחנו נהגים במים עכשיו, כן? וגם האיברים. איך אנחנו נתנהג לצוואר אחרי שאנחנו שומעים שהוא מגדל השן? איך נתנהג לה? כבר לא מזלזל בצוואר הזה, כי הוא מסמד את בית המקדש. הוא מסמד את המקום מחבר בין שמיים וארץ. גם הצוואר בעצם מחבר בין הראש לגוף. רגע, רגע, נזהר בצוואר. רגע, רגע, זה דבר חשוב. זה לא סתם, זה חטיפת בשר עם גידים ועצבים. זה משהו חשוב, כי הצוואר הוא משל. כן? זה אותו עניין. אז זה דבר יותר עמוק, מה שהוא אומר כאן. כל פעל השם למענהו, כל מה שפעל השם בעולם העשייה, זה השתקפות ובבואה של עולמות עליונים. כן? הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. ארבעה עולמות בהתגלות הרצון האלוקי ברמות שונות. וגם הגוף חלק מכל זה. נכון, שההופעה הגופנית, בגלל שהיא הופעה תחתונה ביותר, לכן גם אפשר לעשות איתה רע. מה שאין כן בעולם הצילות, בעולמות העליונים, אין שם בחירה בין טוב לרע. אין, שם זה רק טוב. אבל ככל שאנחנו יורדים לעולמות התחתונים, נכון, נכון, שהרצון האלוקי הולך ומשתלשל לעולמות התחתונים ומופיע בדמות חומר, נכון שפה יש אחיזה גם ליצר רע. והיצר רע מנצל את העובדה שהחוכמה או הרצון האלוקי התגלה עכשיו בצורה תחתונה ושפלה. זו הזדמנות לחטף אותו אליו, נכון? אבל אם נרצה להחזיר את הגוף לבורא, אם נרצה להשתמש בו באמת כפי שייכותו לעולמות העליונים, אנחנו נגלה שהרגליים רצות לבית המדרש. נגלה, כן, שהידיים עושות מצוות, ושהאוזן שומעת דברי תורה. נגלה שכל ההופעות הפיזיות האלו, באמת בשורשם, הן קשורות לרצון העליון. ולמעשה אין הפרש מהותי ביניהם. אין הפרש מהותי. הן באמת שייכות זו בזו, כן? הן נתקללות זו בזו. וזו העבודה שלנו. לעבוד, לקחת את העולמות התחתונים שהבורא ברא, ולחבר אותם חזרה לשורשם, להפוך אותם לכלים להתגלות רצון השם. אז הלל מצד מה שהוא זכה למדרגה הזו, הוא מברר לתלמידיו שהגוף והנשמה מאורגנים זה בזה. אז אל תתפלו שאני עושה מצווה. אני עושה מצווה, כי כל פעל השם למעננו. למעננו הכוונה למען הגילוי העליון, כן. זה נקרא למעננו, למען הגילוי של רצון השם, כן.
כי אמרנו שהעולם הזה הוא רק... אם אנחנו אומרים שהעולם הזה הוא רק משל, אז מה שקורה במציאות היום, אז מה זה, המשל הוא לא מתאר מדויק כנמשל, או שהוא כן מדייק ויש את הבעיה אחרת?
כן, המשל הוא כלי נפלא לנמשל. רק אנחנו בבחירה החופשית שלנו, הרבה פעמים עושים שימוש עם הכלי הזה לדברים שהוא לא נועד להם. במקום להכניס את הנמשל בתוך המשל, שישבו יפה בתוך, כן? כמו בבושקה, כמו הבובה הרוסית הזו, כן? בובה בתוך בובה. כן? מכירים את הבובת עץ הזו? בובה בתוך בובה. כן? זה בעצם הסדר שיש. עולם בתוך עולם. במקום שאנחנו נרכיב את העולמות אחד בתוך השני, יש אפשרות באמצעות הבחירה החופשית להרחיק בין העולם החיצוני לפנימי. זה מה שעושה היצר. הוא מרחיק, כן? הוא מנתק, הוא מפריד, הוא חותך את העולמות התחתונים מהעולמות העליונים. נרגן מפריד אלוף. הוא מפריד את אלופו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא, הוא מפריד אותו מן העולם. הוא יוצר את הרושם בעינינו, היצר רע, כאילו העולמות התחתונים אין להם קשר לעולמות העליונים. אכול ושתה כי מחר נמות. כן? כמו בהמות. מה לי ולעניינים רוחניים? תראה, אני בעל גוף, יש לי יצרים, יש לי תאוות. מה לי ולזה? מה לי ולזה? היצר יוצר את האשליה כאילו אין קשר בין המשל והנמשל. כאילו העולם הזה זה לא בבואה והשתקפות של העולמות העליונים. זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרוא לאדם. ברגע שמתהוות בו התפיסה הפירודית הזו. שגופו נתפס כמעשה שטן, כאיזה מין מציאות שרחוקה מן השם יתברך ואי אפשר לחבר ביניהם. הרושם הזה שנקלט בהכרתנו הוא, כן? הוא זה שבעצם יוצר את הקיצוץ בנטיות, את הכפירה. כן? ובעצם את הסכסוך העמוק שמתרחש בתוכנו בין החומר, בין החול והקודש, בין הגוף לנשמה, סכסוך שביסודו אין לו מקום ואין לו בסיס. מצד האמת, הם חברים מאוד מאוד טובים, כי הם נאצלו משורש אחד. הם נאצלו משורש אחד. למרות המרחק החיצוני כביכול שנראה ביניהם, הם נאצלו משורש אחד. ואב אחד לכולנו, אל אחד בראנו. כך ראוי להגיד לגבי כל העולמות האלו. זה עבודת הייחוד של המקובלים. מה שעושים המקובלים זה בעצם את הבירור הזה, עבודת הסוד שלהם, זה מה שהם עושים. הם יחדים את העולמות. הם בעצם מחזקים את הקשר בין העולמות החיצוניים, כן? התחתונים והעליונים. זה עבודת הייחוד. ואנחנו עושים את זה באמצעות המצוות. כן? המקובלים מוסיפים גם את העבודה העוצמתית הזו של עבודות הייחודים, כן? השמות הקדושים וכן הלאה. אנחנו עושים את זה באמצעות, כן? קיום המצוות. בזה אנחנו מחברים את העולמות. המצווה היא יוצרת מגע, כן? בעצם בין העולם החיצוני, המצווה היא חלה על הגוף, אבל היא מחברת אותו, בעצם המצווה מחברת את הגוף לאינטרסים הנשמתיים. זה מה שעושה המצווה, יוצרת מציאות של צוותא, של צוות, כן? חיבור. אנחנו עושים באמצעות המצוות, כל אחד ואחד, מצוות שמחויב בהם, לפי כוחו, לפי הבנתו, יוצרים את החיבור הזה. כן, מה אתה שואל?
זה די מעלת הדעות, שאתה מעלת הדעות, חבלה כך על אחד, אבל אוקיי.
את המתח הזה. בטח, זה הבחירה החופשית. זה בעצם הבחירה החופשית. כן? הבחירה החופשית כולה בנויה על האשליה ועל הדמיון שיש בעצם נתק בין העולמות. כן? שכביכול הקדוש ברוך הוא ברא עולם, עולם, את העולם הזה, כביכול הקדוש ברוך הוא ברא, כן? מה?
אנחנו גם המיקרוקוסמוס.
כן, 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 כן. העולם הקטן שלנו, בתוכנו. בתוכנו אנחנו סופגים בתוכנו תחושה כאילו יש נתק בין העולמות. וכאילו אפשר לחיות את העולם הזה, אפשר לחיות את העולם הזה בלי קשר לעולם הבא. לחיות, כן, מה שאמרנו, אכול ושתה אותי מחר נמות. העולם הזה, כביכול משדר לנו, תהנו ממני. אל תחשבו על ריבונו של עולם, אל תחשבו על השם שמיים, עזבו, לא שייך בכלל. הרושם הזה, האשליה, הדמיון הזה, הוא בא מיסוד הבחירה החופשית. הוא בא מיסוד הבחירה החופשית. כלומר, קיבלנו איזה מין לגו, כמו איזה סיפס כזה מנופץ, אנחנו צריכים להחזיר אותו. כן? העולם הזה הוא מין, הוא נפרד, כן? כביכול נפרד ורחוק מהעולם הבא, רחוק מהנשמה, רחוק מהרצון העליון, ואנחנו צריכים לחזור ולחבר אותו, לעשות את עבודת החיבור הזו, להחזיר אותו הביתה, להחזיר אותו מהמקום שמשם הוא יצא. זה נקרא חזרה בתשובה. אנחנו שווים, אנחנו מחזירים, כן? העבודה של עצמה היא עבודה קשה, עבודה קשה. קשה מאוד לחלץ מידיו של החומר, של הגוף, של היצר. קשה לחלץ מידיו את הגוף. הוא מחזיק בו חזק, חזק, זה בתוכנו מורגש, מחזיק בו חזק ואומר לנו, תפסיקו לחשוב מחשבות גבוהות, תחשיב, תהנו וזהו, מספיק, די, כן? אנחנו חייבים להתמודד איתו, אנחנו חייבים לטעון כנגדו, להתווכח איתו, כן? כן? להתווכח כנגדו עם התורה. התורה זה כוח הוויכוח, זה כוח הטענה של... התורה היא טוענת כנגד היצר שטוען טענות כנגד ריבונו של עולם, כנגד השליטה האלוקית בעולם, כן? ריבונו של עולם הוא רק בשמיים, פה בארץ הדברים אחרים, כן? זה שתי עולמות שונים ונפרדים, אל תערב דבר בדבר, תהיה יהודי בביתך ורומאי בצדך, הפרדה דת מהמדינה. כל הבלגן הזה הוא תוצאה של המלחמה הפנימית הזאת. ואנחנו בכוח התורה חוזרים וטוענים כנגד היצר הרע, לא. אתה לא שולט בעולם הזה. זה רק נדמה, זה רק אשליה. נכון שבלבלת בני אדם, נכון שהטעית אותם, אבל אנחנו באים לברר את האמת. אנחנו באים לברר באמת את היחס הנכון בין חלקי המציאות. זה התורה. התורה היא מבררת מחדש מה היחס בין החומר לרוח. בין עולם האצילות לעולם הבריאה, לעולם עשייה, בין משל ונמשל. זה מה שעושה התורה. כן? זה תפקידה. אנחנו עוזרים. לימוד הפעיל שלנו, אנחנו לוקחים חלק משמעותי מאוד, כן? בתיקון הזה. אנחנו פועלים עם אל. עוזרים לריבונו של עולם כביכול. להחזיר את העולם לקדמותו. כן? עוזרים. נתן לנו מקום לעזור. כן? הוא השאיר לנו מקום. נתן לנו מקום להתגדר בו. לבטא את היכולות שלנו. ואז אנחנו מקבלים את השכר ואת העונש. כן? כל יום ששכר בעונש מבוסס בדיוק על הנישה הזו, על הנישה הזו שאדם נמצא בתוכו. האחריות שלו, של האדם, האחריות על פעולת החיבור הזה. אחות לנו קטנה, זה אברהם אבינו שהיה מאחה קראי עולם. זה מה שעשה אברהם, מראשית ימיו ועד סופו. עד סוף ימיו. כל הזמן היה מאחה, מחבר את הקראים של העולם. כן? הוא חיבר לחומר, כן? לנפש. לרוח, לנשמה, הוא עושה את כל החיבורים האלה, כל חייו. הוא בירר איך הכל שייך בעצם לשורש. זה הביאורים שלו. אחות לנו קטנה, זה אברהם, שאיכה כל קראי עולם. אני חושב שאתה מבינה
פחות מבינה את התורה.
במתן תורה. במתן תורה. בית ראשון. לאו דווקא דומיננטי, זה לא מספיק דומיננטי. שאלה איזה סוג של דומיננטיות. הדומיננטיות שהתגלתה בבית ראשון לתקופה מסוימת, תקופת שלמה. מה שחזל מתארים כסיהרה והשלמותה, כלומר שהלבנה הייתה בשלמותה ולא פגימה. כן? לבנה לא הייתה פגומה. כן? כמו באמצע החודש, ב-15 לחודש, שהלבנה היא שלמה. 15 לחודש זה אמצע החודש, כלומר, תקופת שלמה, בית ראשון, כן? תחילת בית ראשון, כן? היה מצב אמצעי, ממוצע, דרך האמצע, זה דרך השלמה. כן? הירח הוא שלם מתי? באמצע החודש. לא בתחילתו ולא ב... מאמצעו ועלה. כלומר, כי השלמות הזו של הירח לא יכולה להימצא בקצוות, לא בתחילת החודש ולא בסופו, אלא רק באמצע, בנקודת האמצע. שלמה מלך זה היה נקודת האמצע, זה היה חיבור ממוצע, חיבור מושלם בין שמיים וארץ. חיבור מאוד אידיאלי בין שמיים וארץ. העולמות התחתונים התחברו לעולמות העליונים. כן? שלמה מלך בפני עצמו גם, כאישיות, הוא חיבר בין תחתונים ועליונים. שהשלום שלו, למה נקרא שמו שלמה? שהשלום שלו. לא רק בגלל שהשלום באותו זמן, שלא היה מלחמות. לכל כל היה שלום פנימי. היה שלום בתוכו בין שני היסודות המתנגדים האלו. כן? הכל ינק מנקודה אחת. וזה היה מצב של עם ישראל בכללו לתקופה מסוימת. איש תחת גפנו ותחת עינתו וכולי. תיאור של מצב מאוד מופלא, של יחס נכון בין חומר ורוח, גפנו ותעינתו, הגפן זה הרוח, התעינה זה החומר, כן? המתיקות, כן? הצד של התענוגות, הצד של הצרכים הגופניים, איש תחת גפנו ותחת עינתו. כל אחד ואחד ינק מאיזשהו מיזוג נכון בין יין וגפן, כן? בין הצד הרוחני לצד החומרי. זה היה המצב עד שהתחיל לרדת את העניין, כתוצאה מלקיחת אנשים, שלמה המלך וכן הלאה. אבל זה תקופות שבאמת טעמנו טעמו של מיזוג. כן? טעם מיוחד שהיה קרוב לביאת משיח ממש, קרוב לתחיית המתים, כך לפחות חשב שלמה, שהוא המשיח, ועשה מה שעשה, בהתאם לכך, אבל נכשל. נכשל. כן. אז היו תקופות כאלה. מתן תורה גם כן, כתוב, אתה הוראית על הדעת שקרא להם את העליונים, כן? ואת התחתונים, ואמר להם, כפי שאני אחד למעלה, כך אני אחד למטה. זה היה החזיון של הר סיני. והר סיני הייתה השגה שבאמת הקדוש ברוך הוא נמצא גם למטה. כמו שהוא למעלה, כך הוא גם למטה. זה היה חשבון, כן? מאוד בהיר וברור. אתה הוראית על הדעת. ראינו דבר מופלא ביותר. והראייה הזו נספגה בתוך ליבנו, והיא המוטו המרכזי של החיפוש שלנו. של כל יהודי בפרט ושל האומה בכלל. זאת אומרת, מכיוון ששמענו את הניגון הזה בהר סיני, זה כבר לא יוצא לנו מהראש. מי שקצת מתעסק בלחנים, כן, יודע שהרבה פעמים שמתחילים לעשות כל מיני, כל היום מתרטר לך הניגון בראש. מתרטר, מתרטר, מתרטר. טוב, זה יכול לשגע כמו היצוא של טיטוס, זה לא בריא. אבל זה מתרטר לנו בראש. צו האחדות הזה, בין עולמות עליונים ותחתונים, הוא מתרטר לנו בראש כל הזמן. לא נותן לנו מנוח. כל מה מחפשים את הייחוד הזה, מחפשים את האיזון הזה, מחפשים. בכל מיני דרכים. לפעמים זה בא לידי ביטוי בעבודה זרה, כן? זה כל מיני ניסיונות למצוא את האיזון. כן? אבל ראינו את זה, כי ראינו את זה בהר סיני, שמענו את הניגון הזה, את המתיקות של הניגון הזה, ולא משנה איפה נהיה, הוא רודף אותנו. הוא מכריח אותנו לחפש אחריו עד שנמצא אותו. זה נחמה. זה נחמה גדולה בשבילנו, כמובן. ברוך השם, מי שזכה להקשיב את זה בפועל, וללכת בעקבות הכל הזה, ולהתקרב ממש ממש קרוב, כבר חם, חם, ממש חם, 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 מתקרב. אנחנו כבר מאוד קרובים לזה, כבר תואמים מזה. ברוך השם, נמצאים כבר בשטח, כן, באקלים הנכון של העניין. כל פעל השם למענהו, וכל נזר בדברים האלו לשם מצווה. כל מה שתיארנו כאן, כן, בעניין של הנהגת הגוף, כל הניזהר בדברים אלו לשם מצווה, כל מי שמכוון בזה לשם מצווה כדוגמת הלל, שמתכוון בזה לצאת ידי חובת הרצון של השם, שנתן לגוף וציווה אותו לשומרו, כן? כדי שיהיו בידיו התנאים המתאימים לעבוד את השם, כל הניזהר בדברים אלו לשם מצווה, לא לשם עצמו, לא לשם התענוגות שלו, ולא כדי להתקשט ולהתגאות, אף על פי שאלו דברים נראים כמו גאווה, נראים כמו גאווה, שוב, כי יש פה מימד של נוכחות בכל הדברים האלו, כן? אדם מתרחץ, אדם לובש בגדים נקיים, זאת אומרת, הוא לא מסתיר את עצמו, הוא לא מסתתר מאחורי, כן? הוא מפגיע, הוא קיים, הוא נמצא, כן? הוא רחוץ, הוא מטופח, הוא לובש בגדים נעים, הוא אוכל בבגדי, הוא אוכל בכלים נעים, הוא גר בבית נעים. זה נראה כמו גאווה, הוא תופס מקור, הוא מכריז אני כאן, כן? אבל כיוון שכוונתו לשם שמיים, יש במצווה. יש במצווה. הכוונה אם כן, היא הופכת את זה למצווה. היא לוקחת דבר של חולין, שמצד עצמו הוא חולין, והכוונה הופכת את זה למצווה. אם כן, זה לא יזיק, לא לך, לא תיפול מזה בגאווה, וגם אחרים שרואים אותך מתנהג ככה, גם הם לא יחשדו שאתה גבתם. הם לא יחשדו, למרות שזה נראה כך. כן? זה נראה כך, אבל הם לא יחשדו שאתה גבתם. הם ידעו שבקרבך זורם, כן, כוונה טובה. ואתה מכוון לשם ערך כללי, לא לשם עצמך. כן? הבלטת עצמך זה לא המטרה כאן. אתה יכול שאתה משתמש בנוכחות הפיזית שלך. נכון, אבל הם רואים שאתה משתמש בנוכחות הפיזית כדי להעביר משהו גדול ממך. גדול ממך, אילאי ממך, כללי ממך, ועל זה הם מכירים לך טובה. ועל זה הם יודעים שאתה לא מתכוון לרעה, לא מתכוון להשתלט עליהם. לא, יש לך רק מגמה אחת, להשליט רצון השם. אז הם סולחים לך מיד. כי מתי אנשים מתקוממים כנגדך? מתי? כשאתה מנסה להבליט את מקומך. אז מתחיל להיות צר להם המקום. יש הרגשה של אי נוחות בתוך החברה, בתוך הסביבה שלך. כאשר אתה מתחיל להתנפח, אתה ממילא דוחה אחרים. איך אומרים? המפה היא לא מספיק ארוכה. אתה מושך יותר מדי כאן, אז מתגלה כאן. אתה מושך כאן, מתגלה כאן. המציאות שלנו היא מציאות שלכל אחד יש מקומו, כמו טיפות שיורדות מן השמיים. כל טיפה יש לתה, היא יורדת במסלול שלה. אחרת אבל זמכם, ראיתי גשם יורד בעוצמה. אמרתי, איך יכול להיות? איך יכול להיות שהגשם לא יורד? איך יכול להיות שזה לא נהפך מזה מטר מים? והיינו טובעים בתוכו. כל טיפה יש לה את המסלול שלה, יורד בתוכו. בעולם הזה, כל אחד יש לו את המסלול שלו. ברגע שאדם מתנפח מעבר למקומו, הדבר כבר יוצר מצב של אי-נוחות מסביב. כן, אי-נוחות. ואז ממילא, כשאדם מרגיש לא נוח, אז הוא מתחיל לדפוק מרפקים גם כן. כן. תת מרפק כדי לתפוס את המקום שלו. אתה לוקח לי את האוויר, אתה יושב לי מול החלון, אתה לוקח יותר מדי אוויר. אז אני, תן לי גם לנשום קצת. אבל פה הוא לא תופס מקום יותר מאשר הוא. יש לו את תפיסת המקום הפרטית שלו, אבל הוא משתמש בה כדי להכניס אל המציאות היסוד הכללי שהוא אוויר לנשימה לכולם. אז מברכים אותו על כך. הוא לא לוקח את האוויר, הוא צינור אוויר. הוא צינור אוויר. אז תמשיך להתנהג ככה, אין שום בעיה, גם ייתן לך מרכבה של כסף וזהב, כך אמר פרעה ליוסף, אם אתה כזה, כל כך דואג, יודע לדאוג כל כך, ניתן לך גם את מרכבת המשנה, אין שום בעיה. נשים לך רבית זהב, ניתן לך כבוד גדול יוסף, אין לנו בעיה, למה? פרעה יודע שגם אם הוא יגדל את יוסף, את כל הגדולה, למי ייתן יוסף? לקדוש ברוך הוא. אז פרעה יודע שיוסף הוא המשביר לכל ארץ מצרים. הוא יודע שבתפיסת המקום שלו, עם החוכמה שלו, ועם היופי שלו, ועם הכוחות שלו, הוא מביא ברכה לעולם. הוא לא לוקח את כל הכישרונות האלה להאדרה העצמית שלו, אלא הוא משתמש בהם כצינור להביא חיים לעולם. אז אם כן, כך גם מרכבה, אין לי שום בעיה. אפילו, אני אתן לך להיות משנה, רק דבר אחד אני אהיה מעליך, שלי יקראו מלך. כל השאר, חופשי. אתה לא צריך ממני אישורים, לא, שום דבר. תעשה מה שאתה רוצה, כי אתה יצור כללי. אז הוא לא מפחד פרעה, הוא יודע על מי לסמוך. תמיד הגויים סמכו על יהודים, על הרופאים היהודים, ועורכי דין היהודים, ורופאי שיניים יהודים, תמיד ידעו על מי לדאוג. ידעו מי רודף חסד ומי רודף שלמונים. Okay? הם היו הולכים איזה קילומטרים בלילות שלג ובסערות לבית של הרופא היהודי, כדי דווקא ללכת אליו, למרות שהיה להם רופא גוי לידם. שתי מטר רופא גוי. לאן הם הולכים? לרופא יהודי. הם יודעים שרופא יהודי יסכים לקום באמצע הלילה ויעשה עבודתו נאמנה. הם הולכים לשם. אז פרעה יודע מה זה עושה. אז ממילא שאנחנו רואים בסביבתנו אנשים שמבליטים את עצמם, אבל ההבלטה היא לצורך לשם שמיים. אין לנו חשש מזה. אנחנו נותנים להם יד חופשית, תומכים בדבר, אפילו מברכים אותם על כך, מודים להם על כך. הוא חושב, אין שום בעיה. אף על פי שאלו דברים נראים כמו גבר, כיוון שכמנתו לשם שמיים, יש בו מצווה. טוב, נעצור כאן.